אנחנו בקדש הפסח, מתולב דו דו זיו אבותינו, דיברנו על זה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. הנציב פה עונה על שאלה מהותית בכל הליל הסדר, מה בעצם ההכרת הטוב של ליל הסדר? הרי הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למצרים, אז מה הגדלות שהוציא אותנו? אז יש איזה כמה הסתכלויות, כולם לדעתי הולכים סביב אותו ציר, שהיה משהו במצרים שהיה מהותי ומשמעותי, שעם ישראל היה צריך לעבור. אז הנציב הולך כיוון אחד, במחילה מכבודו אני רוצה להתחיל עם כיוון אחר, פשוט כי אני חושב שהכיוון האחר הוא די מפורש בפסוק. הפסוק אומר, בויתחנן, שאו אני אשא אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הוראית, ראית את כל הסיפור הזה של הנפלות של מצרים, ואחר כך מעמד הר סיני, לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. והקדוש ברוך הוא אומר, לך תבדוק, כי שענה לימים ראשונים, תלך תבדוק מה קרה בהיסטוריה של העולם, ומה קורה בעולם, ואתה תראה שלא היה כזה דבר בהיסטוריה אי פעם, שעם אחד יצא מקרב עם אחר בצורה כזו. לא היה כמו מה שאנחנו הולכים לקרוא, שבעצם העם הרגיש שהוא עם אחד, ואז פתאום היה שנה שכולה ניסים, ואז בא קריאת ים סוף והוציאו אותנו. שהשיא זה בעצם מכת בכורות. אז בפשט הפסוקים זה נראה שבאמת ממצרים ניתן לנו כוח אמוני, ניתן לנו יכולת לראות משהו ש...
שומנו את הדבר פעם אחת בחיים לראות, שנבחרנו. זאת אומרת, אדם תמיד הוא מתרגש שהוא נבחר. אם בחר בו אבא שלו, או מישהו בחר להיות חבר שלו, או מישהו ישקע בחר אותו, אז זה הלילה שבו הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל.
יפה.
אז אני מכיר מישהו ששר כל ליל הסדר, היום יום הולדת לעם ישראל. זאת אומרת, זה חלק מכל המבוגרים.
יפה, יפה. ראיתי גם שהנציב מאוד מאוד מדגיש מה שאנחנו דיברנו בשבועות האחרונים, שההגדה נותנת לך בעצם פלטפורמה, היא נותנת לך מעמד מאיפה להרחיב, אבל שבעל ההגדה מאוד התכוון שזה יהיה נקודת התחלה ולא נקודת סוף. אנחנו כל הזמן דיברנו על זה, אבל אני אמרתי שזו התחושה שלי. ראיתי בשבוע האחרון שבאמת צריך שהנציב הולך לאורך כל ההגדה. הנציב אומר, אני מקריא שנייה מהנציב, על כל פנים, אילו היו ישראל בארץ ישראל אחרי מות יעקב, כבר היו נכשלים נגררים אחר עבודה זרה. הוא אומר, זה שאנחנו מסתכלים על הירידה למצרים, שירדנו ממתת שערי תומה. ומה היה קורה אילו היינו נשארים בארץ ישראל? זה לא היה קורה. הוא אומר, טבע הדברים זה שהאדם, עם ישראל כל הזמן, רואים גם אחרי כל יציאת מצרים, כשהיינו בתקופת השופטים, עליות, אבל הרבה ירידות, הרבה מאוד ירידות. זאת אומרת, אבל כשהיינו במצרים, ואז ראינו שאלוהי מצרים לא מועילים, ואז ראינו שבעצם צריך לתלות עיניים כלפי השם לוקי אבותם, ואז ראו את ההשגחה שביציאת מצרים, וראו שבעצם לא היה להם תקווה לולי זה, זה הדגש, אומר הנציב, של מתחילה עובדי עבדה זרה היו אבותינו. היה לך אז תקופה של אברהם יצחק ויעקב, שהיה עלייה של עם ישראל, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אנחנו מסבירים לילד, תדע שמה שהיה ביציאת מצרים, זה היה קרבנו המקום לעבודתו. זה נתן בעצם נקודה שממנו אנחנו נהיה קרובים תמיד. ואם נצרף את הנציב למה שאני אומר, מה שאמרתי לפני רגע, אז זה מאוד מובן שאדם כל הזמן יש לו נקודה, אם זה נקודת ליל הסדר, אם זה המבט לאחור, שבן אדם יודע מכוח זה איפה הוא אמור להיות. אנחנו אומרים, עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אנחנו עכשיו, על ידי היציאה הזו, יש לנו בעצם יכולת כל פעם לחזור ולומר, בסדר, אני ראיתי כבר מה שווה הדרך האחרת, ראיתי איפה הקדוש ברוך הוא עשה ניסים והביא אותו קרוב. זה מאוד חשוב, כי זה מתרץ לפחות חלק מהשאלה, על מה אני מודר, והרי הוא הוריד אותי לשם. כי גם אם לא הייתי יורד לשם, בעצם הייתי בכיוון הזה. זה משנה קצת את המבט, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שאילו לא היו חוטאים בקינה בין האחים, לא היו יורדים למצרים, השיעבוד היה ממשיך בארץ ישראל. אז אנחנו אוהבים לחשוב, היינו בארץ ישראל והכל היה שלום עלייך נפשי, היינו ממשיכים להיות כמו אברהם יצחק ויעקב והשבטים, והכל היה בסדר. הנציב בעצם אומר, לא, זה שהתדרדרנו מבחינה מוסרית היה קורה בארץ ישראל גם כן, רק שאז לא היה לנו את היציאה ממצרים. זאת אומרת, ההתדרדרות היא טבע, טבע העם לעלות ולרדת. אז זה היה הסתכלות שהיה לי מאוד מחודש לנציב. ואתן לעשיו את הר סיר לרשת אותו יעקב ובניו ירדו מצרימה. אז בעצם בזה אנחנו מתרצים למה עשיו לא העם הנבחר. זאת אומרת, כמו שהר"ן מדגיש, הבדל בין יצחק לישמעאל מאוד ברור. שני מאות שונות, זה בן האמה, זה הבן. אבל בעצם בכל ההגדה מתבקשת השאלה, איך אנחנו יודעים שאנחנו העם הנבחר ולא עשיו. ופה אנחנו מתרצים אותה. אנחנו אומרים, ויתן לעשיו את הר סעיר, זה שהוא לא קיים את הברית בין הבתרים, זה גם כן מה שמוכיח שאין לו זכות לארץ ישראל, שהוא לא העם הנבחר. זאת אומרת, בזה אנחנו מתרצים את השאלה הזו, ואני דרך אגב מזכיר את זה בסיפור ההגדה, כי זה חלק מהמסר של הלילה הזה. אחד מהיסודות שאנחנו מעבירים לילדים, זה שאנחנו העם הנבחר. אז זה, פה המקום בעצם להדגיש את ההבדל בינינו לבין עשיו. ישמעאל, התורה כבר קוראת לו בן העם. התורה כבר אומרת שהוא לא. כי ויצחק יקרא לך זרה. זה כבר כתוב. הקדוש ברוך הוא גם מסכים לשלח את ישמעאל. גרש, בין, גרש את העמה הזאת ואת בנה. אז רואים שם. כן. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, פה צריך לשקול טוב כמה להיכנס לזה. זאת אומרת, אני בשלב הזה אוהב לדלג לשיר בסוף האגדה. שאנחנו בעצם שרים מה קרה בלילה הזה. בלילה. ואז אנחנו בעצם חוזרים על חלק גדול מההיסטוריה. אצלנו בשולחן תמיד יש בשלב הזה תחרות. מי יכול לומר לי מה היה בלילה הזה? וכל אחד מקבל לגוז כמובן, או ממתק אחר. ואם אנחנו נסתכל בסוף בשיר, ובכן ויהי בחצי הלילה, אז אנחנו נראה הרבה מאוד דברים שקרו באותו לילה. בין אם זה מלחמת אברהם עם המלכים, בין אם זה מלך גרר, סנחריב, מלך גרר על שלקח את שרה, לבן רודף את יעקב, והקדוש ברוך הוא מופיע עליו באמצע בליל סדר. זאת אומרת, זה גם כן אותו לילה, או לילה אחרי, זה אולי מקור ללילה השני, כמו שאנחנו רואים בראש השנה, שבזוהר יש מקורות ללילה השני של ראש השנה שיש דין, אז ככה פה אנחנו רואים שבלילה הראשון הקדוש ברוך הוא מופיע ללבן, בלילה השני יש את המאבק בין יעקב למלאכו של עשיו, בלילה ליל סדר השני לכאורה.
זה ממש מעמד אחר של יום טוב שני לבין ראש השנה.
טוב.
זאת אומרת, המעמד שלו הוא ממש אחר. זאת אומרת, יום טוב שני הוא לא בגלל, לא קשור לשום ספר. קשור ל... יום טוב שני קשור לספר, כאילו הוא מגיע בגלל ספק. אנחנו משאירים אותו מנהג אבותינו מידינו שם יישוב הדבר לקדמותו.
כבר עברתם לראש השנה?
כן, אבל ראש השנה לעומת זאת, נעשה את זה כדי שלא יהיה את הביזוי, ושלא יהיה... שלא פתאום באמצע היום יגידו לאנשים כי הפסיק לקבל את הידים באמצע היום, והיום אנחנו ממשיכים עם זה. כל מקום שיהיה סיבה ליומיים, אז לא בטלה התקנה. זה משהו אחר לגמרי.
מתוך, בסדר, קיבלתי.
גם הפסקה היא, של דוגמה, אם משהו שהוכן ביום הזה, יהיה מותר ביום הבא ביום טוב של גלויות, כי הלכה היא כמו רב. ולעומת זאת, בראש השנה זה יהיה אסור, כי זה קדושה אחת.
יפה. אז והיא שעמדה לאבותינו ולנו, זה נקודה טובה לעצור ולדבר על מה באמת היה לנו. מה זה והיא? אז כל הילדים אומרים תברת לך. צריך לדעת שעברת לך חשובים.
והיא זה
הבטחה. והיא זה שהקדוש ברוך הוא מצלן מידם, או שאומר מה זה?
והיא זה הבטחה. והיא שעמדה?
איזה הבטחה?
ברוך שאומר הבטחתו.
אוקיי, בסדר. בסדר. יש פה דיון במפרשים, האם זה על השומר, איזה הבטחה יפה. זה, השאלה פה היא, על מה? הנציב יש לו פה עריכות, על מה עמדה עליו תן ולנו? אתה רוצה לומר הבטחתו, איזה הבטחה? שלא יקלו עם ישראל, שתמיד יהיה עם ישראל?
לא,
אוקיי.
אולי יהיה סוף הדברים. כלומר, ברוך שומר הבטחתו, סוף הקשר, ועבדו ויאימו אותם 400 שנה, וגם בגלל אשר מלך, לכן יצאו בחודש גדול. זו ההבטחה. ההבטחה הזאת היא זאת שעומדת, ממשיכה לעמוד לנו בכל דור.
אני תמיד הבנתי שהיא הולך על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. מה עמד לאבותינו ולנו? זה שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. זאת אומרת, אין הסבר אחר, אין תקווה אחרת. היא, העובדה הזו, עמדה לאבותינו ולנו. מה? שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידה.
אני חושב
שבסוף, בסוף אבי שעמדה. והיא שעמדה לבתן ולנו.
איפה זה כתוב? הבטחה הזאת?
לא אמרתי הבטחה. אמרתי העובדה שהוא מצילנו מידם. היא שעמדה שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. איך אני יודע שבלשון הקודש יש כזה דבר, שאני אומר זה על הסוף? אז ישנו שני דוגמאות לזה. אחד זה, ישנו שלושה דוגמאות לזה.
בסדר, אבל פה זה לא מקרא. פה זה משהו מאוד מאוחר. אז מי אמר שזה אותה לשון?
בתפילה אתה רוצה לראות את זה?
ובית, צריך שיהיה איזה סימוכים מהמקרא. אי אפשר ככה להגיד, ואולי ההבטחה הזאת באיזשהו שלב תיפסק. מאיפה אני יודע?
רגע, אתה מדבר על ההבטחה או להקדוש ברוך הוא מצילנו מידם?
הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי אמר שזה ימשיך עד אין קץ?
לא אמרתי שזה ימשיך, אמרתי את העבר. היא שעמדה בעבר, מה תמיד עמד לנו, למה אנחנו עדיין פה? כי הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אין הסבר בטבע. זה הכל. אני אומר, כמו שהיה אז שהקדוש ברוך הוא הבטיח והוא הציל אותנו, היא שעמדה לבתינו ולנו, אותו רעיון עמד לנו, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בכל דור.
בכל דור ודור, עומדים עלינו לחרותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז יש בזה מין איזה הבטחה כלשהי. כלומר, יש איזה, כאילו אנחנו עומדים על זה, שגם אם חס וחלילה יהיה איזה מישהו משוגע שיחליט להחריט את עם ישראל, עדיין תהיה תקווה לעם ישראל. למה? איפה זה כתוב?
אז מה אתה רוצה לומר?
אני לא יודע, אני אומר עד מה שהרב אומר.
אני לא רואה בזה הבטחה. אני רואה שזה עובדה. אנחנו מסבירים לילד שתדע.
העובדה הזאת, מי אמר לי שהיא עומדת וקיימת?
לא אמרתי שהיא תמשיך. אני כן אומר את זה, אבל היא שעמדה, אני חושב שזה הכל על העבר.
רגע, אני משהו אחד שאני לא מבין.
עומדים על זה, זה עובד.
למה לצאת מהפסוקו של ההגדה? ברוך שומר הבטחתו לישראל, וזה והיא שעמדה, זה המשך.
הראשונים עומדים כמוך. השאלה פה היא איך, איפה, כמו שיהוד אומר, איפה יש הבטחה לעתיד?
ויאמר לאברהם, ידוע תודה, כי גר
יהיה בהמשך. מי אמר שזה ימשיך? זה היה חד פעמי, מי אמר שזה בהמשך? בכל דור ודור.
אפשר לומר שזה חד פעמי. כי זה לא, אני טענתי את זה במשבר, לא אמר שזה וורט, אבל זה אחרת. אם לבוא ולומר שזה משהו חד פעמי, לא מסדר בפסוק.
תראה, הרשבץ אומר כמוך, הרשבץ אומר רב שמעון בן צדק, יש לו פירוש של ההגדה יפה מאוד. יכול להיות, הוא אומר, אבל הוא אומר, וגם את הגוי אשר יעבודו, זה הולך על ארבע מלכויות. זה כבר אתה נכנס למדרשים. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, זה כל גוי, כל אומה.
אפשר להבין את זה כפשוטו, שמדובר רק על יציאת מצרים.
למה?
כי מה עניין הברית הזאת בין השאלה לתשובה? זה לא מסתדר עכשיו.
אוקיי.
מה זה אימה וחשיכה גדולה, שהוא מראה להם את כל הגלויות?
שוב, זה דרוש.
כן, אבל בוא תסבור לי את הפסוק הזה, לא בדרך אחרת. תסבור לי מה קורה בברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא, אברהם מגיע אליו, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, במה ידע כי ירשנה? מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? לא, הוא אומר לו, בוא תביא עגל, ופה ויש חמישה פסוקים, שהוא נופל ורואה אימה וחשיכה גדולה, ואז הקדוש ברוך הוא אחרי חמישה פסוקים, אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אם זה היה באמת משהו מדובר על משהו אחד ספציפי, לא הייתה שם שום ברית באמצע בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, אלא מיד היה עונה לו, ידוע תדע ו...
אם אתם רוצים ללכת לברית, אני הייתי הולך כיוון אחר. אני לא הייתי הולך בכיוון הזה, למרות שבהגדה אולי זה נשמע יותר כמוך. אני הייתי אומר, הפסוק אומר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם לא אהם. אז מה, איזה ברית? אז את השם אמרת היום, השם אמרך היום, להיות לו לעם. זאת אומרת, אני הייתי רואה את הברית שם. זה כשהקדוש ברוך אומר, אתם עמי? זאת אומרת, יש איזשהו קשר שהולך להיות מתמיד בינינו. ככה אני הייתי אומר, אבל המפרשים לא אומרים את זה. אני רק אומר, לכם נראה מאוד חשוב שיהיה ברית, שהיא שעמדה לבתינו ולנו. קשה לי מאוד לומר שזה ברית בין הבתרים, למרות שאני אומר, רוב הראשונים אמרו שזה ברית בין הבתרים. רוב הראשונים למדו כמוך. בסדר? בסדר? זה, אני חושב שפה צריך למדוד את גיל הילד. ואם הילד מספיק גדול, אני אומר את זה בלי להסביר את זה. זאת אומרת, כשאני אומר את ההגדה, אני אומר את זה, ואני לא מסביר לילדים מה אני בעצם אומר. מי שמספיק גדול מבין את זה, המבוגרים בשולחן. אני אומר, יש ברית לכלל ישראל, שכלל ישראל ימשיך. שכל גוי שחושב שהוא יחלה את העם, העם ימשיך. ואם יש שם מספיק מבוגרים, אני מספיק ואומר, זה לא אומר על היחיד.
ואיפה זה, על מה הרב אומר את זה?
על והיא שעמדה. אני אומר, יש לנו בעצם הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אז אם הילדים לא בשולחן הקטנים, אז אני אומר לגדולים, אז למה אתם לא כולכם קופצים אליי ושואלים אותי מה היה בשואה? איפה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? ואני הבטחתי לסבתא שלי לפני הרבה שנים, שלא יעבור ליל הסדר שאני לא אזכיר את השואה, היא ניצולת שואה, אז תמיד אני מנסה להכניס איזשהו מקום לזכור את היציאה הזו גם, כן? הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אני אומר, כן, זה על העם, זה לא נאמר ליחיד. ופה צריך לחשוב כמה אנחנו רוצים להיכנס לסוגיה של ליל הסדר כחג של עם. כי אנחנו מאוד מדגישים את הפרט, כפרט כחלק מהעם. מצד אחד אני אומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותי, אני אומר לילד משהו מאוד אישי. מצד שני, בעצם יציאת מצרים זה סיפור של עם, זה לא סיפור של יחידים. כי כל הדגש של הסיפור זה העם. זה צריך לשקול, כי ברוב הגילים, כשהילדים יחסית צעירים, זה יסתור להם את ההווי. אם אתה מדבר על עם, הוא צריך לשמוע שזה קרה לך, ההפך. זה חייב אדם לראות את עצמו. בואו ניגע בעוד כמה נושאים בגדול, כי בעצם נגמלנו הזמן. ארבע כוסות. בפשט, מה קורה עם ארבע כוסות? אנחנו שותים ארבע כוסות של יין בלילה הזה, אז יש הרבה דרושים. יש פה מסר פשוט מאוד לילד. אני עשיר. איפה אדם יכול לקנות ארבע כוסות? איפה אתה רואה אותנו יושבים שותים ארבע כוסות של יין בסעודה אחת? זאת אומרת, ארבע כוסות, החירות שבארבע כוסות, בפשט, זה דבר מאוד פשוט.
רוב הציבור סובל, מי שלא רגיל לשתות יין, הוא רק סובל מזה.
אני מסכים איתך. זה מאוד מעניין, כי הגמרא אומרת שלילד, מה מועיל לארבע כוסות? זאת אומרת, רש"י אומר, מה הנאה לו מזה? אז מהסוגיה הזו אנחנו מבינים שהמסר שאני נותן לילד, זה שאני נהנה מארבע כוסות. אני השנה אני אפילו עושה משהו קיצוני, לא יהיה לי יין בשולחן. בליל הסדר, יהיה רק יין כליל, ורק מספיק שכל אחד יכול לדלל את המיץ ענבים שלו. שנים עברו נתתי לכולם את הבחירה. היה יין, היה מיץ ענבים, וההמלצה שלי, תלכו עם מיץ ענבים, או תדללו את זה. אז פה הגמרא אומרת שיש כמה דינים ביין, יש דין שלא מראה יין, שיטת הרמב"ן שזה יהיה אדום, לכתחילה אפשר להדר כמו הרמב"ן, המחבר פוסק שגם יין לבן הוא כשר, הערוך השולחן מסביר שמראה יין, הכוונה היא שהיין הלבן שלהם היה בעצם יין שחמיץ, שזה התקלקל, זה נהפך להיות לבן. אנחנו, הענבים שלנו לא בדיוק ככה, זה קצת תלוי. אנחנו מבשלים את הענבים כדי שהענב יספוג את הצבע האדום מהקליפה, אבל בעצם אם אתה תסחוט ענבים, אתה תקבל יין לבן, לא אדום. אלא אם כן תכניס את החרצנים וכל זה. חזרה לענייננו, אז על פי רוב, אנשים שותים, מגיעים אחרי יום שלם שהם לא אכלו ושתו כמו בני אדם, כולם רעבים וצמאים, אוכלים את הקרפס פחות מכזית, כשיש לי חוזרים בתשובה בשולחן, אני לא אומר להם לאכול פחות מכזית. זאת אומרת, אם זה בן אדם שכבר כמה שנים ורגיל,
אז בסדר. איך אפשר לאכול כזית מזה?
מה אתם אוכלים לקרפס? אם אתה אוכל...
אצלנו זה ירק, מה אתה תאכל, 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 אתה לא תגיע לכזית.
אז קרפס אמור להיות לכתחילה ירק שנאכל חי. ירק ירוק, נאכל חי. המילה קרפס פירושה סלרי. מה שאנחנו קוראים. פה בארץ אמרו לי שיש ירק אחר שקוראים לו קרפס. אני לא יודע מה זה.
אוכלים תפוח אדמה.
איך אוכלים סלרי או משהו דומה לו?
אמרו לי שיש משהו אחר, אני אשמח לראות אם מישהו קונה את זה. תעשו איתי חסד, אני רוצה לדעת על מה מדובר. כי המגן אברהם מביא שקרפס, המילה שהוא נותן לזה, זה סלרי. שזה פשוט שם של ירק. והעניין של הירק זה משהו שלא מסביע. לאכול כזית או לא לאכול כזית, שוב, בן אדם בתחילת דרכו, אני לא אומר לו אפילו שיש כזה עניין. לילדים אני לא אומר כזה עניין. מבחינה אמיתית, חזל לא רצו תפוח אדמה, לא רצו משהו מסביע, רצו משהו שאתה תישאר, משהו שבאמת אתה תשים לב שלא לא אכלת סעודה כמו שצריך. ושיעורר את התיאבון. אז
כמו חמוצים, כשאתה מגיע לזה, לפני, כשאתה מגיע לזה סעודה, נותן לך כל מיני סלטים קטנים כדי לפתח לך תיאבון.
עכשיו, חזרה לענייננו, ביין יש כמה דינים. בעצם יש דין חירות ביין. היגרות משה סובר שאין חירות אם היין לא יכול לשקר. כמה אלכוהול צריך להיות כדי שישקר? לא כתוב שצריך לשקר בארבע כוסות, שיכול לשקר ב-20 כוסות. אז ברגע שיש זה איזשהו אחוז אלכוהול, זה יכול לשקר. אז מיץ ענבים לא. אז בגלל זה אני תמיד המלצתי, תדללו. בן אדם לא צריך לשתות את כל הכוס, בן אדם יכול לשתות רוב כוס.
כאילו אסור לשתות מיץ ענבים בארבע כוסות?
אז האיגרות משה אומר שמי ששותה מיץ ענבים יצא, אבל הוא לא יצא את הדין חירות. כי דין חירות זה דווקא משהו עם אלכוהול, דווקא משהו שיכול לשקר. הוא אומר, אתה יצא את הדין ארבע כוסות, לא יצא את הדין חירות, אתה לא יצא את המצמן המובחר. פה בארץ לא קיבלו את האיגרות משה, רוב אנשים נוהגים לשתות מיץ ענבים. אני אומר, אתה רוצה להדיר את האיגרות משה, אז תערבב. כך שני שליש מיץ ענבים ושליש יין. וגם מזה... אני לא יודע אם שתי טיפות מספיק. בסדר, שתי טיפות לדעתי לא מספיק, אבל אני... שנים עברו, הייתי שם יין כבד, מלאגה, איזשהו יין, או מה שיש פה מסורת, או יין כבד ומיץ ענבים, ונותן לכל אחד להרבב. השנה סוף סוף התחכמתי, קניתי רק כליל, זאת אומרת, יש את ה3.5%, ואני ממליץ לכולם לדלל. הבעיה היא שאדם מגיע על כבד די ריקה לליל הסדר. ובן אדם צמא ורעב, ואפילו אם הוא אכל לפני כן, אחרי התפילה ואחרי שהוא מגיע, הוא צמא. עכשיו הוא ישתה את, את היין הזה, זה נכנס לכבד ריקה, וזה גומר אותו. אז בגלל זה, אני השנה כבר לא נותן אופציה כזו, רק לדלל. לשים תערובת, שני שליש מיץ ענבים, שליש יין, ואז אתה מרוויח את האיגרות משה. אני ממליץ לתלמידים שלי, רק מיץ ענבים, אל תדללו. כי רוב אנשים לא קולטים מה יקרה להם על כבד ריקה עם יין. כל אחד אומר לי, אני גיבור, אין לי שום בעיה.
כל משפחה יש איזה גיבור אחד שעושה, ואז הוא... לא עושה
בארבע כוסות. נכון.
זה לא מצא ולא כלום.
בדיוק, הוא נרדם. אז בגלל זה אני אומר, תוותרו על ההידור של האיגרות משה. פה בארץ לא נהגו את האיגרות משה. ובן אדם שמאדר את האיגרות משה, מסכן את שער הסדר ואת שער המצוות הדאורייתא של הלילה. אז בגלל זה אני ממליץ, לא יין. אני לא חולק על האיגרות משה, קטונתי. אני רק אומר, מעשית, לנו לא מתאים. מיץ ענבים, כדי שלא נרדם, מיץ ענבים, ואני גם ממליץ רוב כוס. אחרי המיץ ענבים הראשון, בן אדם יכול לשתות עוד, אני ממליץ שלא על השולחן, במטבח, יהיה קולה או קפה, משהו שבן אדם יכול לשתות, שזה יעזור לו להישאר ער. בין הכוסות הראשונים מותר לבן אדם לשתות, רק בסוף, בין שישי לרביעי ואחרי רביעי אסור לו, אבל בהתחלה מותר לו. אני אומר לא לשים את זה על השולחן, כי זה, בכל זאת זה לילה של מסורת. אבא שלנו לא שם קולה על השולחן. אז בואו נשמור מסורת. אין בעיה, אפשר מים. רוב האנשים, מים לא יעשו להם נשאר. אז אני, היו שנים שממש מיד אחרי כוס ראשון, היה לנו קפה טורקי לכולם. אז אשתי אמרה לי, זה לא ליל הסדר מסורתי. אתה עושה משהו שאף אחד לא עשה קודם. אז אנחנו באמת משאירים במטבח את הקפה ואת הקולה, ומי שמרגיש, הוא צריך להתעורר, לוקח ממלא לעצמו. אז לא, קיבלתי את ההערה. זאת אומרת, זה לילה של מסורת. אז למה לשנות? אבל מי דרכיס הזה מותר? אז הארבע כוסות שאנחנו שותים, מספיק שבינם שותה רוב רביעית, יש שיטות שומרות רוב כוס, אז בגלל זה כדאי שיהיה לך כוס שהיא בדיוק רביעית, ואז אתה שותה רוב רביעית, הידי שאתה שותה רוב כוס, יצאת את כל הדעות. יצא ויש לך כוס ענקית, ואתה תשתה רוב כוס, אתה תצא מזה עם כאב בטן וכולי.
אתה לא לזוג את
כל הכוס. לא, אתה כן צריך למלות את כל הכוס, כי זה כן אחד מדיני כוס של ברכה, שלך תחיל צריך להיות מלא למעלה. עדיף שהוא יהיה מלא ותשתה רוב רביעית, מי שלא יהיה מלא. זה עדיף.
כמה זה רוב רביעית? 40?
זה 51% מהרביעית. עכשיו תלוי איזה רביעית אתה הולך איתה.
זאת אומרת, אנחנו... רוב רביעית.
רוב רביעית.
מה אשכנזים הולכים?
אשכנזים, תלוי מהרב שלך. אנחנו אומרים שבדורייתא, אנחנו לכתחילה עושים כמו החזון איש.
שזה?
בדרבנן, אנחנו... מה הגמטריה של החזון איש?
כוס?
כוס מלא? כוס מלא או כוס יפה?
כוס גדול?
כוס... לא, כוס מלא?
לא זוכר.
141 כאילו?
כוס זה 86, אז רוב של זה צריך להיות 47, 46-4.
שתיצר שום, אני כל שנה שוכח.
לא 51,
44.
אני אומר 51%. 51%, אני אומר קצת יותר 50%. אני לא זוכר את המספרים. כן.
קיצור, כוס כזאת זה יותר מרביעית.
כן, גם לפי החזון איש. לפי רב חיים נועה זה עד פה בר, ולפי החזון איש זה עד פה. כמה זה?
זה 180.
נו, בסדר.
ואמרתם הרגע שזה 100 בערך.
לפי אורך העינוי, אני לא יודע איזה כוס זה.
זה בערך 180.
אוקיי.
90 זה, בוא, חצי מזה זה רביעית.
רביעית ואורך העינוי. ומאחר וארבע כוסות עם דרבנן אפשר, אלא מה? שכוס ראשונה היא כוס של קידוש, שזה בכל זאת דור הייתה. אז בכוס ראשונה בכל זאת עדיף. חוץ זה שאתה שתי רוב רביעית. אתה לא שתי את כל הרביעית. אז אם אתה דיללת מיץ ענבים עם יין, או לדעתי לקחת מיץ ענבים, זה לא יגרום לבן אדם כאב בטן. אבל ילד שרואה שמילאת ארבע כוסות, זה משהו שהוא לא רואה. זה בעצמו סימן חירות. זה שאנחנו שותים כזו כמות מיץ ענבים או יין. טוב, בנוגע לחצות, לכתחילה נכון לעשות חצות. אני לא יודע למה זה כל כך קשה לנו. הנכון הוא להגיע מספיק מוקדם כדי שהאישה יכולה להגיש את האוכל שהכינה בלי לחץ ולסיים את זה. לכתחילה הנכון הוא לסיים אפילו כוס רביעית לפני חצות. רוב האנשים לא נוהגים את זה, רק נוהגים את האפיקומן לפני חצות. בסדר, האפיקומן צריך לאכל על הסובה. יש פה רעיון יפה של הנציב, שזה שאתה אוכל אותו על הסובה, מראה לך שכל הסעודה אתה בעצם חושב איך להגיע למצב שאתה תגיע לאפיקומן על הסובה. לא מדי מלא ולא מדי רעב, נכון? עכשיו זה הופך את כל הסעודה לסעודה שהיא לא רק אכילה. היא אכילה עם איזושהי חשיבה על האכילה. אני צריך לחשבן. זה בדיוק הרעיון של האפיקומן. זה מקרין על כל הסעודה. וככה אדם, זאת אומרת, זה המסר החינוכי. אני לא יודע. אני לא יודע למה חזל קבעו לנו זכר לאפיקומן, זכר לבשר פסח, זה דווקא מצא. אני יכול לנחש, אבל אני לא זוכר את יחסות.
אם...
לא
מצא, אז מה?
לא יודע. ביצה אנחנו לוקחים על קרובן חגיגה. אז אפשר למסור גם כן, זה משהו אחר. לא בשר, אבל...
יש שיטות שאומרות שעל זה אתה מברך את אכילת מצא. שבעצם לך התחילה נכון היה לא לדבר בכל הסעודה. כי אתה, הרי יש מחלוקת ראשונים. ניקח מקרה ששאלו אותי. בן אדם יש לו רק כזית אחד של מצה. עדיף לאכול בהתחלת סעודה או בסוף. אז זה מחלוקת. זאת אומרת, זה גוף המחלוקת. איזה כזית הוא העיקרי? אנחנו הולכת תחילה אומרים שהראשון הוא העיקרי. שהכזית הראשון, עליו אני עושה את על אכילת מצה והמוצי. והכזית האחרון הוא זכר לאפיקומן. אבל זה מחלוקת. ובאמת הנכון היה שבן אדם לא ידבר כל הסעודה. כדי שעל אכילת מצה ילך גם על הכזית האחרון. אלא מה? שאתה הורס את הליל הסדר, אתה הורס את העונג יום טוב, שאנשים יכולים לדבר בסעודה, אז אנחנו לא עושים את זה. אבל בעצם בעל אכילת מצה, אני לפי הראשונים שאני מעיקר הדין הולך איתם, אני עושה את זה על הכזית הראשון. אבל יש ראשונים שאומרים שזה על האחרון, שזה הולך על האפיקומן שאני אוכל בסוף.
מנהג שלי למעשה, של לא לאכול כלום אחרי האפיקומן עד חצות. אבל מחצות אני יכול לאכול. אני אומר את המנהג הזה.
יש אבני נזר, שככה הוא רוצה לומר, שכל העניין הוא זה. כן. אבל אתה מדבר על מציאות שאתה בעצם באמצע הסעודה, ומגיע חצות, ואז אתה אומר, אוקיי, אני אוכל את זה האפיקומן שלי, ואז עוד חמש דקות אחרי חצות אני אמשיך את הסעודה.
זה מה שעושים גם שען.
זה תנאי שכתוב באבני נזר. הרעיון הוא שבן אדם יתנה. כלומר, הרי יש מחלוקת, האם אני צריך לסיים את האפיקומן עד חצות או עד עלות השחר. אם השיטה היא כמו עד חצות, אז אני עכשיו יוצא את האפיקומן. ואם לא, אז אני אצא אחר כך, ואז אתה אוכל, ואז אתה מחכה את חצות, אחרי חצות, תמשיך לאכול שוב. כן, אבל הנה חינמי, שזה אחד מהשאלות.
אני חייב לאכול עוד פעם אפיקומן אחרי...
כן, אם אתה עושה את זה, אז אתה צריך לאכול שוב אפיקומן בסוף, כי זה בדיוק התנאי שלך. בסדר. בוא נאמר, כשהיו לי מציאויות שלולי זה אני אשמיד את החינוך של הציבור, אז אמרתי להם את התנאי הזה, ובשקט הלכתי למטבח עם אשתי, וברחתי והתקדמתי והגעתי לכוס רביעית, ואז חזרתי ועשיתי את עצמי איתם. אני לא שמחתי על זה, על התנאי הזה, זה המצאה של אבני נזר. זאת אומרת, זה רעיון יפה, אבל זה המצאה. כל הדרות לא עשו את זה. אני רק אומר לך שהיה לי כבר יותר מלא לסדר אחד, שאני אמרתי סליחה לאנשים, הלכתי למטבח עם אשתי, סיימנו, אכלנו אפיקומן, דרכנו, סיימנו מה שהם צריכים, חזרנו ועשינו את הסדר איתם. זאת אומרת, מבחינתם עשיתי את הכל איתם. זה שלא עשיתי, הם לא שמו לב. כי אני לא רציתי לסמוך לאבני נזר. לאורחים שלי, אני הרגשתי שאני ארוס את הסדר אם אני לא אתן להם אאוט איזושהי. אז בסדר, אז בשבילם נתתי את אבני נזר הזה. אל תשכח שהאורחים שלי הרבה פעמים זה אנשים שבאו עם רכב ועוזבים עם רכב, או שבחיים לא חוו ליל הסדר. בסדר.
מה אני עושה? מכיר אנשים מאוד רציניים שעושים את זה.
אני אומר, יש לזה ביסוס. אבל המשנה ברורה לא הביא את זה.
לא אנשים שיחפשו כל עוד, זה בדיוק העניין. אנשים שמחמירים בכל דבר ובזה... עושים לך תחילה.
בסדר. אני אומר לך, יש תשובה של אבני נזר שאומרת אותנה.
בסדר. אולי הוא הסתמך על מישהו פסוקות אימו?
אני לא זוכר שהוא מביא. זאת אומרת, הוא אומר את הסברה בתוך הסוגיה. אני לא זוכר שהוא מביא. לא ראיתי את זה השנה, אבל אני לא זוכר כך. תסתכלו.